דף כ"ט עמוד א', שלוש שורות מלמטה. אנחנו אתמול סיימנו מניין שאין טוענים למסית, וזה לומדים מהנחש הקדמוני שהקדוש ברוך הוא לא טען בשבילו. אמר חזקיה, מניין שכל המוסיף גורע? מהיכן אנחנו יודעים שמי שמוסיף הוא גורע, הוא מקלקל? שנאמר, כתוב בפסוק, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. אומרת הגמרא, אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, ולכן הנחש דוחף אותה לעץ והיא נוגעת, וברגע שהיא נוגעת ולא קורה כלום, אז גם אפשר לאכול. כמובן שצריך לומר שהיא באמת לא ידעה שיש אין איסור לגעת, כי ככה האדם הראשון אמר לה שיש איסור נגיעה, שכל המוסיף גורע.
למה היא
נענשה יותר? רבי שרשי אמר מהכה, כתוב לנו במידות אהרון, ועשו אהרון עצי שיטים המאתיים וחצי אורכו. אומר רשי, אם אתה תוריד את האלף של המאתיים תקבל מאתיים אורכו. כל המוסיף גורע על ידי א' ומגרע את המידה. אמר שפו במקום מאוד מתקשה בהבנת הדברים, באמת טעון הבנה. מאיפה היית יודע שמדובר באמות? אולי מדובר בצפחים, באצבעות? לכן המגיע שם, למעשה מקובל בשם הגאון מווילנה את זה, הוא אומר שלומדים את זה ממה שנאמר וחצי אורכו. אם לא היה כתוב וו, אז היה 200 חצי אורכו. בגלל שכתוב וו, זה 200 וחצי אורכו. שכל המוסיף גורע על ידי הוו הזה, זה מוריד מהמידה. רב אשי אמר, השתי עשרה יריות, כתוב לנו, ועשית יריות עזים. אז עושים יריות עזים לאוהל על המשכן, ועל זה נאמר השתי עשרה. השתי עשרה זה 11 עמות. ואם היה כתוב בלי עין, אז זה 12, שכל המוסיף גורע. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר אביי, וכאן הגמרא חוזרת למה שדובר אתמול, שיש לנו מושג שנקרא משתה אני בך. זאת אומרת, אדם שבא לחברו ואומר לו, אתה חייב לי מנה, והוא עונה לו במטבע שלו, אומר לו הן, למחר הוא אומר תנאו לי, אומר מה צחקתי איתך, משתה אני בך. אנחנו באים ואומרים שבאמת זו טענה, משתה זה טענה, הוא פטור. למה? כי בעצם הוא בא ואומר לו, תשמע, אתה דיברת לא לעניין, עניתי לא לעניין. אמר רבי אלו שנו אלא דאמר משתה אני בך. מה שלמדנו בברייתא שהוא פטור זה דווקא אם הוא טען משתה אני בך. אבל אמר לו, היו דברים מעולם, הוחזק כפרם. אבל אם הוא בא ואומר לו, היו דברים מעולם, הלו, יש פה עדים, העדים אומרים שאתה הודית, והוא אומר, לא הודיתי לך מעולם. אז אנחנו באים ואומרים, הוחזק כפרם, ולכן, ואינו נאמן עליו בשבועה, אומר רשי. ואינו נאמן עליו בשבועה. איזה שבועה? מה רשי רוצה? מי צריך להישבע? אז פשוט לומדים פה הראשונים שמדובר פה שהוא אמר לו לא היו דברים מעולם, ומיד הוא בא ואומר לו משתה אני בך. ואז ברמה עקרונית הייתי אומר שאולי הוא צריך לבוא ולהישבע שבועת הסדר רבנן של כופר הכל, ונאמין לו בשבועה. ועל זה אנחנו אומרים שאם הוא אומר לו היו דברים מעולם, ויש לנו עדים שאומרים שהיו דברים מעולם, אז הוא הוחזק כפרן, אז יש פה שקרן, ואדם שהוא שקרן לא נאמן בשבועה. אז גם שבועה לא תעזור לו, הוא כבר לא יוכל לטעון לו, לא משתה אני בך. אבל בעצם זה צריך להבין, זה לא שאנחנו עכשיו הולכים להתעסק עם זה.
מה קרה פה?
מה הפירוש? מה הדין? אדם פוגש את חברו ברחוב, אומר לו, אתה חייב לי 100 זוז. הוא אומר לו, לא נכון, לא היו דברים מעולם. הוא יכול לחייב אותו שבועה? למה לא? כופר הכל? יש שבועה מדרבנן. אנחנו יודעים שמדאורייתא יש אפשרות או מודה במקצת, או שבועת השומרים, או עד אחד. אבל מדרבנן חידשו שיש נקרא שבועה של כופר הכל. שבועת אפת. אדם שכופר הכל חייב שבועה. אדם תופף אותך ברחוב, אומר אתה חייב לי, אתה אומר אתה לא חייב, אז תשבע. אפשר לטעון כזו סענה, אפשר לבקש כזו שבועה. אני מניח שעל פניו שלו. למה? כי אם ככה כל בן אדם בעולם יבוא ויתבע אותי, ואם הוא יודע שהאדם הזה הוא קצת חסיד שנמנע מלהישבע, אז ירוששו אותו. יש הרבה אנשים שלא מוכנים להוציא שבועה מהפה. בשביל לחייב שבועה צריך שיהיה איזה טענה. זה שאתה מספר סיפור, לסיפור הזה אין רגליים, זה לא נקרא טענה. דיברנו כבר מה זה טענה. אבל פה הבן אדם אומר לו היו דברים מעולם. ועל הלא היו דברים מעולם יש עדים שאומרים אנחנו שמענו באוזניים שאתה אמרת. אז מה זה אומר לא היו דברים מעולם? זאת אומרת שפה הבן אדם הזה כבר הטענה שלו היא טענה, יש לו עדים שמסיים את הטענה שלו. ואז הייתי אומר שאולי הוא יכול לבוא ולומר לו מיד משתה אני בך. מה זה לא היו דברים מעולם? משתה אני בך. כבר שמה שאמרת זה לא טענה. וזה אנחנו אומרים הוא כבר הוחזק כפן, הוחזק כפן הוא כבר לא יוכל להישבע. אומרת הגמרא אמר רב פאפה בריידר רב אחא בר עדה הכי אמרינן משמי דרבה כל מי לדכדי לא דכרי אינשי. אומר רבה דברים של חינם אדם לא זוכר. למה אתה קורא להוחזק כפרן? כי אתה בא ואתה אומר חתיכת שקרן. מה פירוש? הבן אדם אומר שלא היו דברים מעולם, לא הודיתי לך ויש עדים שהוא הודה לו. על זה אנחנו יכולים לבוא ולומר שבן אדם שאומרים לו דברים שלא היו מעולם, הוא לא זוכר את זה, מבחינתו זה לא קיים. אז הוא לא הוחזק כפרן. וכאן כבר נחלקו הראשונים, אז מה כן? אז האם פה אני יכול לבוא לומר שמשהו איתן עכשיו משתה אני בך הוא יהיה פטור? או שפה אנחנו רוצים לבוא לומר שעכשיו אם הוא יגיד משתה אני בך, אז הוא יוכל להישבע שבועת אפת דרבנן, ועל ידי השבועה להיפטר, כי הוא לא הוחזק כפרן. ממשיכה הגמרא ואומרת הוא דאחמין לעדים לחברי בקילטה. קילה זה מה שפורסים על גבי המיטה נגד יתושים, זבובים. הוא הכביא עדים תחת הקילה, כנראה שהם היו נראים ישנים. אמר להם מנה לי בידך. אמר להם כן אני מודה אני חייב לך מנה. אמר אירי ושכבי להווה עליך סהדה. האם אתה מוכן שהערים והישנים יהיו עדים על מה שאתה עכשיו אמרת? כי הרי זה כבר למדנו אתמול. אמר יהודה, אמר רב, אדם שבא ומודה צריך ואמר אתם מדי, ואם הוא לא אמר אתם מדי זה לא מחייב, כי אז באמת יכול לטעון משתה אני בך. אז הוא אומר לו אני רוצה שהערים והישנים יכולים להיות עדים. אמר ללא. אמר רב כהנא, אמר ללא. אומר רב כהנא, על מה אתה רוצה לחייב אותו? הרי אמר מפורש שהוא לא מוכן שהם יהיו עדים. אז למה הוא לא מוכן שהם יהיו עדים? כי בשעתי אני בך. אז אין שום סיבה לבוא ולחייב. על אותו משקל מספר את הגמרא, הוא דאח מן עדים בקברה לחברי. היה אדם שיחביא עדים בקבר, בית הקברות. אמר למנה לי בידך, אמר להם, כן, אני מודה שאני חייב לך מנה. חי ומת אלהה ועליך סעדי, שהחיים והמתים יהיו עליך עדים. אמר לי לא, לא זה אני לא מוכן. אמר רבי שמעון, אמר לי לא. אומר רבי שמעון, על מה אתה יכול לחייב אותו? הרי הוא אמר שהוא לא מוכן שהם יהיו עדים. ושעתי אני בך. לכאורה על פניו שמסתכלים על הגמרא, הגמרא הזאת היא מילתא דפשיטא, אין פה שום חידוש בדברי הגמרא. אומרת הגמרא, זה החידוש. אמר אבינה ויתימה רב פאפה שמע מן המאה, מהדין הזה אנחנו רואים הדה אמר רב יהודה אמר רב צריך שיאמר אתם מדי לא שנה כי אמר לא יווה ולא שנה כי אמר מלווה ושתיק לווה. אם המלווה אומר אתם מדי והלא יווה שותק, אם הלא יווה אומר אתם מדי, אז ברור יש פה הודעת בעל דין והוא לקח אותם לעדים, דברים פשוטים. אבל אפילו אם המלווה אומר אתם מדי והלא יווה היה שותק, אז באמת הייתי אומר שזה מחייב אותו. ולמה? כי זה מה שראינו בסיפור שלפנינו. תמה דה אמר ללוי ולא, רק בגלל שהלוי ואמר לא. זוהי הסיבה שהם לא עדים. אבל אישתי ככה למים באמת היו נחשבים עדים והיה פה הודעה. מספר את הגמרא, ההוא דאבקרו לי קו רשי, היה בן אדם שהיו קוראים לו סק של שטרות, אדם מלא חובות, כולו מלא חובות. אמר, מה מזיק בי אלא פלוני או פלוני? הוא רצה לצמצם את הדברים. הוא בא ואומר להם, אפשר לחשוב, למי אני חייב? זה לא לכל העולם, זה רק לרובן שמעון לוי יהודה. אתו תבואו לדין, הקמי דרב נחמן, באו אותו רובן שמעון לוי יהודה, הביאו אותו לדין, הוא הודע שהוא חייב לנו. אמר רב נחמן, אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. יש מצב שאדם אומר דברים, והמטרה היא שלא יחשבו שהוא גביר, שלא להסביע את עצמו. אז למה הוא אמר את זה? נגד העין הרע, נגד זה שילחצו עליו. אין כאן שום הוכחה שבאמת כוונתו לבוא ולומר שהוא חייב, ולכן מבחינתנו זה לא נחשב לנו כהודעה. אפילו שכשאנחנו מסתכלים סתם על הסיפור, הסיפור הזה הוא בדיוק הפוך. באו ואמרו שהוא חייב הרבה, הוא בא ואומר זה לא הרבה, זה רק למעט, אומר היה דרמה. אבל היא גופה, יכול להיות מאוד שכל הסיפור הזה הוא לא נכון. רק כדי שלא לבוא ולהגיד שהוא לא חייב כסף בכלל, ואז יחשבו שהוא גביר גדול, אז יכול להיות שהוא אמר את זה שלא להצביע. אז הוא בא ואומר, לא, לא כמו שאתם מגזימים, אל תעפו ממני כזה, אבל גם אל תחשבו שאני עשיר גדול, אני חייב, אבל חייב פחות ממה שאתם חושבים. עוד מספרת הגמרא, ההוא דעה וקראו לי אחברא דשחי ודינרי. היה אדם שקראו לו אחברא דשחי ודינרי, זה ביטוי, כמו שאחבר ששוכב על דינרים, מה הוא נהנה מזה? ככה בן אדם הזה שוכב על כסף, אבל לא נהנה מזה. קיקה שחיב לפני מותו אמר פלנה או פלנה מסקי בזוזי. הוא בא ואומר, תדעו לכם, אני לא כזה עשיר גדול כמו שאתם חושבים, זה טוען שאני חייב לו כסף, וזה אומר שאני חייב לו כסף, יש התחייבויות. בתר דשחיב לאחר מותו עטו אותם אנשים, תבינו ליורשים, באו ליורשים ואמרו להם, היה הודעה של אבא שלכם לפני מותו שהוא חייב לנו כסף. עטו לקמי דרבי ישמעאל ברבי יוסי, באו לדין תורה אצלו, אמר לו, כי אמרי אדם אפוי שלא להסביע את עצמו, הנמי למחיים, אבל לאחר מיטה לא. ומכיוון שפה זה היה לאחר מיטה, שכיב מרע, אז ממילא אין טענה כזאתי שלא להסביע. ולכן אתם חייבים לשלם, כמו שאבא אמר, הוא התחייב, הוא הודע שהוא חייב. אומרת הגמרא, פרעו פלגה, הם הלכו ושילמו חצי מהסכום. תבינו לדין על אידך פלגה, באו אותם אנשים ותבואו גם את החצי השני, מגיע להם עוד. עטו לקמי דרבחיה, אמר לו, כשם שאדם עשוי שלא להסביע את עצמו, כך אדם עשוי שלא להסביע את בניו. אומר להם רבחיה, כמו שאנחנו יודעים שיש מושג שנקרא שלא להסביע את עצמו, הוא גם לא רוצה שיהיה עין הרע על הילדים. הוא לא רוצה שאנשים יבואו ויחשבו שהילדים שלו עשירים גדולים. לא רוצה שמחר יציקו להם. ולכן, כל מה שהוא סיפר לפני מותו, זה שלא ידעו שהם משאיר להם כל כך הרבה כסף. אין לי פה שום ראיה שהוא באמת חייב. זה לא הודעה, זה לא התחייבות. אומרת הגמרא, אמרו לי נזל ונהדר. אמרו אותם אנשים אם ככה, אז אנחנו צריכים להחזיר את מה שלקחנו, כי החצי שלקחנו זה בטעות. אמר לו, הוא כבר הורה זקן. עונה להם רב חייא, טוב, יש לכם כבר הוראה של רבי ישמעאל ורבי יוסי. וכיוון שהוא אמר לתת, אז מה שהוא אמר לתת, זה נשאר בידכם. הגמרא הזאת היא לכאורה תימא רבא.
או שמגיע או שלא מגיע.
בדיוק, ובוא נפשך. אם אתה חושב שמגיע, אז מגיע בכל מצב. אז הכל. אם לא מגיע, אז מגיע חברה הכל. מה זה המצב ביניים הזה?
המצב הזה ביניים בטוח שהוא לא נכון.
על פניו. וזה גם נכון שזה לא נכון. אז האמת היא ככה. יש פה חידוש גדול מאוד בדעת התוספות. של מה יעשה הרמב״ם חולק על זה? אבל זו היא שיטת תוספות. לתוספות יש קושייה גדולה מאוד. הגמרא אמרה הטענה, אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. אנחנו עמדנו בסוף מסכת בבא בתרא, וזה מצטט תוספות. ועד אמר בגט פשוט, שכיב מרע שאמר שהודה, אין צריך לומר אתם מדי, משום דהן אדם משתה בשעת מיתה. והמי לא אמרים לנו כדי אמר רחש שלא להסביע את בניו. שואל תוספות, אם הסברה שלנו היא נכונה ואדם עשוי שלא להסביע את בניו, אז למה אם אדם אומר לפני מותו סיפור אתה אומר שאדם לא, לא, אדם לא, אדם לא בחיים, אז אדם יכול בשעתה, לפני מותו אין לו זמן לעשות שטויות, זה לא טענה. משעתה אני בכלל זה לא טענה. הנה אתה רואה פה שאדם עשוי שלא להסביע, למה הגמרא לא משתמש בזה? אומרת, אומרת עושות, זה לא דומה, אין הנידון, דומה לראיה. ויש לומר, דעת המיירה שטבעוהו והודה, זה לא שייך טענה שלא להסביע את בניו, אלא טענת משעתה. הרי שם לא הוא יזם את זה. אם הוא היה יוזם, אז אתה אומר שלא להסביע את בניו. הוא לא יזם, מישהו בא וטבע. אז מה אני יכול לטעון? שמה שהוא הודה זה משעתה. ועל זה אני אומר, שלפני מיטה אדם לא אומר משעתה. ואף על גב דאמרים על אל דטענת משתה לא תענין עלי, לבנף תענין על כדי משמעתם, דילב, דן אדם משתה, בשעת מיטה תענין עלי. זאת אומרת, הייתי בעיקרון טוען להם משתה, כל הבעיה שאדם לא משתה, אז זה לא מקום לטענה. וכאן בא החידוש של תופעות. וטענה כשלא להסביע אפילו לדידי תענין על, כמו שטען רב נחמן להוג גברה. חידוש אדיר של תופעות. אנחנו תמיד יודעים שהמושג של תענין על, זה מושג שקיים ליתומים וללקוחות. דיברנו כמה פעמים שבידים ליתומים, הם לא יודעים מה היה אצל האבא. ואיפה הם צריכים לדעת מה היה אצל האבא? אז זה עד פתח לו, הוא לא יודע. אז אתה מדבר בשבילו, אז אנחנו טוענים בשבילו מה שאבא יכל לתרום. לקוחות, הוא לא יודע מה היה. שם אנחנו עושים טענין, אדם לא נמצא פה במקום, באים אנשים רוצים לרדת לו לנחפים. אז בידים, זה התפקיד שלהם להיות לו לפה. פה מתחדש שהבן אדם נמצא בפנינו. כי מה קרה עם רב נחמן? רב נחמן עונה להם טענה. אומר רב נחמן, עשוי אדם שלא להסביע את בניו. זה טענה ש... אז אותם ראשונים כמו הרמב״ם שלא מקבלים את דעת התוספות, אומרים מה פתאום? הגמרא פשוט לא ממשיכה את המסע ומתן, כי זה לא מן העניין. אבל שם היה מדובר שבאמת הוא בא ואמר שלא להסביע. זאת אומרת, הם טענו, זה לא שאנחנו טוענים בשבילו. אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. זה הוא טען. אבל תופעות לומד פשעת שרב נחמן טען את זה. זאת אומרת שיש מקום לבוא ולומר שאדם יכול, שבית דין טוענים עבור בן אדם שלא להסביע. אבל השאלה שלנו בעינה עומדת, אז מה באמת הפשעת בסוגיה? ממו נפשך? אם אתה אוכף כמו שאמר רבי שמעאל ברבי יוסי וצריך לשלם אז תשלם, אם אתה אוכף כמו רב חייא שלא צריך לשלם אז תחזיר. וכאן באה יד רמה ואומר דבר כזה, אנחנו כבר למדנו שיש מושג שנקרא טועה בשיקול הדעת. להפוקה מתואה בדבר משנה. כשהדיין תואה בדבר משנה, אז הדין הוא שהוא צריך להחזיר את הדין. אין דין, בטל הדין. מה קורה אם הוא טעה בשיקול הדעת? תואה בשיקול הדעת, אנחנו אומרים שזה שקיבל את הממון, היום הוא המוחזק. אתה רוצה להוציא ממני מה פתאום? יש לי על מי לסמוך. זה תואה בשיקול הדעת. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מחייבים את הדיין לשלם. לכן בעצם מה שפה קרה, רב חייא בא וטוען שרבי שמעאל ברבי יוסי טעה בשיקול הדעת. מה טעות בשיקול הדעת? אין משנה כזאת. אבל כיוון שמצאנו שיש מושג של טענה כזאת שלא להסביע את עצמו, אז זה נכון גם גבי הילדים שלא להסביע את בניו. אז אתה טועה בשיקול הדעת. לכן, לבוא ולהגיד עכשיו להם לשלם, זה אנחנו לא יכולים. את מי אנחנו יכולים לחייב? את רבי ישמעאל ורבי יוסי. אבל מכיוון שרבי ישמעאל ורבי יוסי היה או מומחה לרבים, או שהיה סמוך מפי רבי, ואמרנו שבמקום של סמוך או מומחה לרבים, אז הדין הוא שגם אם הוא טועה בשיקול הדעת הוא לא צריך לשלם. לכן הוא לא משלם כי הוא יש לו דין של מומחה. הם לא משלמים, לא מחזירים חזרה כי זה טעות בשיקול הדעת. לכן זה מה שהוא אומר להם, מבחינה, מה שהיה היה. מכאן ואילך, לתת את ההפרש, זה אתם לא צריכים לדעת, כי אדם עשוי שלא להסביע את בניו.
אבל זה מצב שבו המצב הנוכחי הוא בטוח לא נכון.
אמת. אבל כן לנו מה לעשות מבחינה דינית. כי היום השתנה המצב של המוח, וכך כבר דיברנו אז. אין לכם לנו. אומרת הגמרא, הודה בפני שניים וקנו מידו, כותבים. זה צריך להדגיש שיש לנו הבדל בין מיל ובשטר למיל ועל פה. למשל, על מיל ועל פה אני יכול לטעון פרוע. הלוואה בעל פה, אני יכול להגיד פרעתי. אפילו המלווה בפניך לפניך ורוב בעדים, אין צריך לפורו בעדים, יכול לטעון פרוע. מלווה בשטר אי אפשר לטעון פרוע, שטרחה בידים מי באי. מלווה על פה לא גובים מנכסים משועבדים, מלווה בשטר גובים מנכסים משועבדים. אז מאוד נפקמין לנו לדעת האם זה מלווה על פה או מלווה בשטר. באה הגמרא ואומרת, מה קורה אם אדם הודה בפני שניים? אמר, אתם עדי. וקנו מידו, ובנוסף על ההודעה שלו עשו קניין סודר. הדין הוא, כותבים, רשאים העדים לבוא ולכתוב שטר, והיום יהיה לו פה מלווה בשטר. ואם לאו, אין כותבים. אבל אם לא היה קניין, אז אם לא היה קניין, אי אפשר לבוא ולכתוב. ואפילו שהוא אמר אתם עדי, וחייב לשלם לו, אבל אדם מעדיף שזה יהיה מלווה על פה ולא מלווה בשטר. לכן, אם היה קנו מידו, אז יש לנו כלל. סתם קניין לכתיבה עומד. ברגע שאדם עושה קניין, אז יש לו ידיעה שהולכים לכתוב, וכיוון שזה עומד לכתיבה, אז לכן אפשר לכתוב. אבל ברגע שלא היה קניין, אז מה פתאום לעשות עכשיו מלווה בשטר? אז אני מעדיף שתישאר מלווה על פה, לא כותבים. בפני שלושה ולא קלו מידו, אבל אם זה היה בפני שלושה שלכאורה הגדרתם זה בידי, הדין הוא, רב אמי אמר, כותבים, רב אסי אמר, אין כותבים, הווה עובדה וחשלי רב להדר רב אסי, ולכן הוא לא רצה לכתוב גם שזה היה בפני שלושה. ברמה עקרונית, מה קורה בתוך שלושה? שלושה אמרנו זה מצב של בידי. ואם זה בידין, אז הפקרן הפקר. ולכן הם יכולים לשנות ולעשות את המלווה על פה למלווה בשטר. והם יכולים להיות עכשיו במקום הלויבה, ולעשות שליח, לכתוב. לכן, אם אני רואה אותם היום כבידין, אז אין לי שום בעיה לבוא ולכתוב. אבל אני גם יכול לבוא לומר שאם הוא עשה בפני שלושה, אז הוא התכוון למסור עדות, הוא לא התכוון שהם יהיו דיינים. ומכיוון שהוא לא התכוון שהם יהיו דיינים, אלא רק בתורת עדים, אז ממילא כבר אין להם את האפשרות לבוא ולעשות את התוקף של ביידין. לכן הם כותבים, מספר את הגמרא, חששנו לזה. אמר רב אדבר רבא, ההודית, אותו שטר הודעה בפני שלושה שלא קנו מידו, זימנן כתבינן וזימנן לא כתבינן. פעמים אנחנו כותבים להם שטר, ופעמים אין אנחנו כותבים להם שטר. או, כניפה ויעטווי, לא כתבינן. כנפינו אינו כתבינן. אם הוא מופיע בפני שלושה אנשים, יושבים פה שלושה אנשים, והוא בא ואומר להם, רבותיי, אני חייב להוא, ומודה בפניהם. אז אנחנו באים ואומרים שלא כותבים. ולמה לא כותבים? כי אנחנו באים ואומרים שיכול להיות שהוא בא בתור עד, לא בתור דיין. הוא בא למסור עדות. אז למה הוא מסר בפני שלושה? כי במקרה היו פה שלושה. אם הם היו שניים, הוא היה עושה את אותו דבר. אז מכיוון שאין לי פה שום ראיה שהוא בא אליהם בתורת דיינים, אפשר להסביר שהוא בא בתורת עדים, אז בעדים אנחנו יודעים שאם לא עשו קניין, הוא לא אמר אם לכתוב, אז הם לא יכולים לכתוב. אבל מה קורה אם הוא כינס את אותם שלושה? אז אם היית רוצה למסור פה רק עניין של פרשת עדות, אז בשביל מה צריך שלושה? אז מספיק לנו שניים. כינסת שלושה כי אתה רוצה בידין. אתה רוצה בידין, הפקר הנפקר. הם יכולים לעשות את זה מלווה בשטר, כותבים. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבא לא מקבל את זה. רבא אמר, אפילו כנפינו אילו לא כתבינן עד אמר לו, הבו עליי דייני. יש לנו דין, וזוהי שיטת רבא, שגם אם אדם בא בפני שלושה והוא מתכוון שהם יהיו דיינים, אבל הוא לא אמר, תהיו עליי דיינים, אין להם תוקף של דיינות. אז אם אין להם תוקף של דיינות, אז הם ישארו עדים. עדים לא יכולים לכתוב. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכך נפסק להלכה. מר ברבשי אמר, אפילו אמר, הבו עליי דייני, גם אם הוא אמר, אני רוצה אתכם כדיינים, לא כתבינן עד כמבאי דוכתה, עד שהם יושבים במקום מסוים, כי בית דין צריך שיהיה לו מקום שנקרא מושב בית דין, ושלחי ומזמנה לי, והם שולחים שליח שמזמן אותו לבית הדין, ורק על ידי שליח שזימן אותו לבית הדין, אז אנחנו אומרים, וכאן יש בדקדוק דברי רש"י, ושלחו שליח בשמיו ללוי ולמיתה כמיו לדינה, ואוהדי והוא הודה בפניהם, והואיל ועומד בדין נעשית כמלווה בשטר שגלויה לכל הלקח כתבינם. רש"י אומר, למה אני כותב? כי בעצם מה הכוח של מלווה בשטר? מלווה בשטר זה פשוט דבר של פרסומת. מיל ועל פה לא יודעים מזה. מנדיאזיס וציברה זה ניף, אין לי שום ידיעה. מיל ובשטר יש קול, כי יש עדים על השטר, ועדים על השטר מוציאים קול. אם מזמנים אותו לבית דין, אם לא קראו לו לבית דין, אז אין לזה קול, אני לא יכול לסתור. אבל אם נעשה הפעולה הזאת שזימנו אותו לבית דין, זה דבר שמוציא קול, זה דבר שכולם יודעים עליו. כולם רואים את זה, אז יש איזה תוקף של מיל ובשטר, ובאמת אנחנו כותבים. רק אז זה תוקף של בית דין. לא אותו טעם. זה לא אותו טעם. טעם חדש. פשטות. זה לא, לא, הסוגיה עצמה היא בעייתית שיטת רשי, אבל פשטות כך אנחנו מוכרחים לומר. יש פה ויכוח בשיטה, אם זה בא פה מצד הפקר בית דין הפקר, או בגלל הכל שבדבר. אומרת הגמרא, הודה במטלטלים, וקנו מידו, כותבים. אם אדם הודה במטלטלים ואפו קניין סודר על ההודעה שלו, אז אפשר לכתוב על זה שטר. ואם לאו, אבל אם לא אפו קניין, אין כותבים. במקרקה אם היה הודעה ולא קנו מידו מי, מה קורה בקרקעות? תכף הוא מיד ננסה להבין מה ההבדל בין מטלטלים לקרקעות. המימר אמר, אין כותבים. מרזוטרה אמר כותבים, והלכתה כותבים. ושוב אומר רש"י, דעקיוון דעודי לידי דהו ולא מכסרה גוביינה, דבישלמה מטלטלי מיל ולא הוצאה ניתנה וחוב באלמה הוא, ומיל ועל פה ריע ממיל ובשטר, ולא ניחה לי לעלומי, אבל הכה גילוי מילתה באלמה. רש"י אומר פה איזה חילוק בין קרקע למטלטלים. אומר רש"י, תבין, קרקע זה דבר שמזומן לאדם, זה לא מחופר גובה אלא מאוד לא פשוט. אני רק לא רוצה לבריח את הזמן. רש"י אומר פה דברים מחודשים. רש"י בא ואומר שמטלטלים, יש איזה הגדרה כמו מיל, וזה ודאי לא הלוואה, זה לא מיל ולא צה, זה לא נתת לך כסף, מדובר נתתי לך חפץ, השאלתי לך. אנחנו רק מדמים את הדין של מטלטלים כמו במיל ובעל פה, כמו בהלוואה. דהיינו שביחס לקרקע, אז בעצם מה קרה? כולם ידעו עד היום שהקרקע שייכת לרובן, בא רובן ומודה שהקרקע שייכת לשימון. לא צריך עכשיו לעשות איזה פעולה, זה לא מחופר גובה אינה, זה מציאות. ומכיוון שזוהי המציאות, אז זה רק ידיעה, רק ראיה באלמה. כמו שרשי מתבטא בסוף הרשי, אומר רשי, גילוי מילתא באלמה הוא. לכן אנחנו באים ואומרים שוודאי שאפשר לכתוב. אבל כשאני מדבר על מטלטלים, יכול להיות מחר שעד שהוא יבוא לקחת את זה, אז זה ייאבד, זה יכול להיגנב. זה כמו מיל ולא הוצאה ניתנה, זה לא נחשב תחת ידו. אם זה לא נחשב תחת ידו, אז אתה לא יכול לבוא לכתוב, כי זה נשאר מצב של הלוואה. אז אני דן את זה כמו מיל ועל פה, הוא לא רוצה שזה יהיה לו מיל ובשטר. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבינה, לכאורה כן, מנכסים משועבדים. למה לא? רק לא מהזמן הקודם, מהזמן של עכשיו. אז זה יהיה עכשיו כמו חוב. אז לא יהיה לו לתת לו את המטלטלים, אז הוא יוכל לגבות מנכסים משועבדים שם. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבינה איקלה לדמהריה, שם מקום. אמר לרב דימי ברבונה, מדמריה לרבינה, מטלטלין ויתנאיו בעיניו מי. לכן כשרשי בא ומסביר מי, אומר רשי, מי אמרינן כיוון דצבורנו מונחים ועוד אילי כל היכה דאיתה דידיו. האם אני יכול להגיד שמטלטלין צבורים ומונחים יש להם דין כמו בקרקע? ואז כמו שבקרקע אמרנו שזה שלו ואין שום בעיה לכתוב, אז גם פה זה שלו. עודיל מקיבן דמיל ולהוצאה ניתנה, שוב, מה זה? זה לא הלוואה, דמיל ולהוצאה ניתנה, שמה יוציאנה ולא ניחה לי למהב ושטר אילוי, ובדעת בפני שני עדים כאמר. אבל זה יכול לגנב, זה יכול להנף, זה יכול להיעלם, זה מטלטלין, זה לא קרקע. אז ממילא יש לזה מתוקף כמו במילווה, וזהו, לא מוכן שיהיה מילווה בשטר, הוא לא אמר אתם מדי, הוא לא אמר כתבו, זאת אומרת, גם אם הוא אומר אתם עדיי, אז אפילו שיש עדים, אבל אי אפשר לכתוב. אמר לי כמקר כידמו, כיוון שזה צבור ומונח, זה נחשב שלו, ואם זה עכשיו נחשב שלו, אז זה רק גילוי מילתא באלמא. אין להם שום בעיה לבוא ולכתוב. רב אשי אמר, כיוון זה מחוסר תגובה, אם לא, אומר רב אשי, לא מקובל עליי. הרי עדיין זה לא בקרקע, זה דבר שאפשר לקחת, אבל פה זה עדיין לא ביד שלו. זה שזה צבור ומונח, אף אחד לא מבטיח שזה לא גנב, שזה לא יענף. אז כל זמן שהוא לא אמר כתבו, אתה לא יכול לבוא ולכתוב. היי עודינה, דלואה וכתוב בה, אמר לן, כתובו וחתומו והבו לי. היה לנו שטר הודעה, אבל בשטר לא הופיע המילים שהוא אמר לנו לכתוב ולכתוב. אביי ורב הדאמר את רבי, היו היינו דרש לקיש. הדין הזה דומה לדין של רש לקיש. דאמר רש לקיש, חזקה אין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן נעשה גדול. אנחנו דיברנו שאחד כזה שהוא יתום, הוא לא יכול למכור בנכסי אבותיו עד גיל 20. הלך אחד ומחר, באו אחרי זה הקרובים שלו וטענו, לא, הוא היה בן 19, הוא לא היה בן 20, זה לא מכר, לא מתנה. אנחנו באים ואומרים, אומר יש לקיש, שהם לא נאמנים, ולמה? כי כלל נקוד בידינו, אם העדים חתמו על השטר, זאת אומרת שהעדים לא חותמים סתם, הם ביררו, והם יודעים שהוא גדול, שהוא יכול לעשות את הפעולה, ועל סמך זה הוא עשה. ואכן אנחנו לא חוששים בדבר. בטוח שהם ביררו את זה. אומרת הגמרא, אם ככה, על פניו זה הדין שלנו. אז גם אצלנו, אם יש לנו פה מצב, שיש פה שטר, ועל השטר חתומים עדים, אז גם שלא כתוב בשטר, כתבו וחיתמו ותתנו, והוא טוען, לא אמרתי לכתוב, אנחנו לא מאמינים לו, כי העדים לא היו עושים סתם. היינו דרש לקיש. אומרת הגמרא, מתקיף לרב פאפי, ואיתי מרס ההונה ברידה רבי יהושע, מי כמידי, דענן לא ידינן וספרי דייני, דבי דייני ידי. באו ושאלו בבית המדרש, יש הלכות שכולם יודעים, יש הלכות שלא כולם יודעים. לבוא ולדעות שיאמר כתבו, לא כולם יודעים את זה. אז מה פתאום לבוא ולהסתמך אצל, כמו אצל רש לקיש, זה לא דומה, שם לגבי גדול זה דין שכולם יודעים, אז אני יכול לסמוך על זה, שאם הם חתמו ודאי שהם ידעו, פה זה לא ראיה. אומרת הגמרא, שאלינו לספרי דאביי וידי, לספרי דרבא וידי, אז הנה אנחנו יודעים שהם יודעים, ואם הם יודעים, אז ודאי שאם הם הסכימו לכתוב והעדים חתמו, אז הם ביררו את הדבר. והוא אמר להם לכתוב ולכתוב ולתת, ולכן הוא לא נאמן בטענתו. הוא עודי את הדעה וכתב בי דוכרן פתגמי. בדרך כלל כותבים זיכרון עדות. זיכרון עדות זה אומר שבא בן אדם בפנינו והעיד. כשאנחנו כותבים את המילים זיכרון דברים, זיכרון דברים פירושו של דבר, לשון של דיינים. ממשיכה הגמרא אומרת, וכל משני דבי דינה, וגם כל המטבע לשון של השטר היה בלשון של בית הדין. הברוך היה שלא היו חתומים על זה שלושה, אלא רק שניים. ולוהה וכתב בי בבות אבטלה תבינה וחד ניתנאי. ושוב, אם זה היה בית דין, אז לא צריך לומר כתבו. אבל אם זה היה רק תורת עדים, אז צריך לומר כתבו, ואם לא אמר כתבו, הם לא כותבים. חשוב לנו מאוד לדעת מה הגדרתו. סבר רבינה למימר, היינו דרש לקיש. הבין רבינה, שזה בעצם הדין של רש לקיש, חזקה, אין בית דין כותבים שתערי לה כדת. אז ודאי שהם היו שלושה, ולכן הם השתמשו בלשון בית דין. אמר לרב נתן ברמי, הכי אמרים על משמי דרב, הכל כי היגב לחיישין על לבית דין טועים. אולי הם טעו וחשבו ששניים זה נחשב בית דין, אבל הם היו רק שניים ולא שלושה, ולכן זה לא בית דין. אז אין לזה תוקף של בית דין, ואי אפשר לכתוב. אמר רב נחמן בר יצחק, כי כתב בבית דינה, תו לא צריך. אם כתוב בפנים שאנחנו היינו בית דין, אז ברור שהם בית דין, ואפילו שחתומים שניים. היי שואלת הגמרא, ודילמה, בית דין חצופו. דאמר שמואל, שניים שדנו דניהם דין, אלא שנקראו בית דין חצוף, איך אתה יכול לסמוך על זה? עונה הגמרא, דכתב בית דין על דרבן האשי. היה כתוב שזה בית דין של רבן האשי. אז בית דין של רבן האשי, מסתום את זה של שלושה. אומרת הגמרא, ודילמה רבנן דבי רב אשי כשמואל, סביר עלו ששניים שדנו דיניהם דין, אבל אנחנו לא פוסקים ככה, וממילא מה שכתובים פה שניים זה לא דיינים אלא עדים, וממילא אין להם כוח לכתוב. עונה הגמרא, ואמר לן, דכתיב בו, ואמר לן רבן האשי. רשי אומר בשורה רביעית למעלה בסוף, וכיוון דהיה הוא שם, מסתום מלא ציווה לפחות משלושה לכתוב. והיידן הקט רבשי, לפי שבית דינו, היה ראש במי רבינה, ושניהם סידרו גמרה של תלמוד בבלי, כדאמרינה נתן. רבשי ורבינה סוף הורה, ובהמיהם נאמרו דברים הללו, והוגבעו בגמרה. לכן ברור לנו שהיו שלושה, ולכן אפשר לבוא ולכתוב. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אמר להם אחד, אני ראיתי אביכם שהתמין מאוד בשידת איבה ומגדל, ואמר של פלוניהם, של מאפר שניהם. אני ראיתי. בבית לא אמר כלום. כי אם זה נמצא בבית, אז אנחנו נוצאים מתוך הנחה שהוא לא יכל להגיע לכסף. אז מה שהוא אומר, הוא לא נאמן. מי זה עד אחד כדי לבוא ולהעיד? אבל בשדה דבריו קיימים, למה? כי בשדה הוא יכל לקחת את הכסף ולתת את זה למי שהוא אמר. אז הוא נאמן על מה שהוא טוען לנו שבאמת ככה אבא אמר. כללו של דבר. כל שבידו לתלן דבריו קיימים, אין בידו לתלן, אין אמר כלום. ממשיכה הברייתא, הרי שראו את אביהם שהתמין מאוד בשדת איבה ומגדל, ואמר של פלוניהם, של מעשר שניהם. אם כמוסר, אם הוא אומר את זה בלשון של ציווי, שרואים שבאמת הוא מוסר להם ציווי, שיתנו כפי שצריך כדי שהוא לא ייקשל, דבריו קיימים. אם כמערים, אבל אם זה נראה שהוא עושה זה בלשון של הערמה, כי הוא לא רוצה שיקחו לו את הכסף בחיים, הוא אומר זה לא שלו. או שהוא לא רוצה שידעו שהוא יחזיר, שהוא עשיר. לא אמר כלום, ולכן הם לא צריכים לתת. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו. ילד ידע שאבא השאיר הרבה כסף, אבל אין לו מושג איפה הוא שם את זה. הוא בא לחלום, אומר רש"י, שר של החלומות, ואמר לו כך וכך, ואמר לו את הסכום המדויק. במקום פלונים, אמר לו גם איפה זה נמצא. אבל הוא גם הוסיף של מעשר שניהם, זה היה מעשה ואמרו דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, כי הגמרא בנדרים אומרת, אין חלום ולא דברים בטלים. אז אם יתברר שהחלק הזה של הכסף הוא אמת, והמקום הוא אמת, אז מה הדברים בטלים של החלום? מה שהוא אמר, מעשר שני, ולכן הוא לא צריך לתת את זה למעשר. אומרת הגמרא,
אבל
זה
אם הוא לא
תחלל,
הוא צריך
לחלל את זה? לא, שום דבר. הוא חלל רגיל. כן. זה היה מעשה. שואלת הגמרא, שניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב, או שניים אומרים חייב ואחד אומר זכאי? אז אמרנו, אחרי רבים להטות. שואלת הגמרא, איך הכתיבה? איך זה עכשיו מופיע? איך הפרוטוקול נראה? מכתב, איך הפסק בעידים? אבי יוחנן אמר, כותבים, התשובה, הפסק, זכאי. ריש לקיש אמר, פלוני או פלוני מזכים, פלוני או פלוני מחייבים. רבי אלעזר אמר, מדבריהם נזדקה פלוני. מה הגמרא מסבירה? מהי ביניים? איכא ביניים לשלומי איהו מנתא בעדיהו. האם הדיין השלישי, שהוא אמר זכאי, שניים אמרו חייב, הוא בניח הפוך, הוא אמר חייב, שניים אמרו זכאי, אז על סמך מה הפסידו אותו? על סמך השניים. דלמנדה אמר זכאי, רבי יוחנן שאומר שכותבים זכאי, זאת אומרת שכולם מצטרפים לבית דין אחד וטוענים זכאי, אז הוא גם צריך לשלם את הנזק. ולמנדה אמר פלוני ופלוני מזכים, פלוני ופלוני מחייבים, למה הוא אמר ככה? כדי לא לשלם. שואלת הגמרא, למנדה אמר זכאי משלם, לפי רבי יוחנן הוא יצטרך לשלם? לימה לעוד לדדי צעיתי ונתונה מלא שלים, מה אתם טוענים, שרק איתי הייתם בית דין? אני חלק מהמושב בית דין, אבל אם הייתם שומעים להרי לא היינו צריכים להגיע לזה, מה פתאום שאני אשלם? אלא איכא ביניהו ולשלומי איהו מנתא דידי. האם אותם שניים דיינים צריכים לשלם את החלק השלישי של הדיין הזה שזיקה? למאן דאמר זכאי משלמי, לפי רבי יוחנן הם יצטרכו לשלם את חלקו. למאן דאמר פלוני ופלוני מזכים, פלוני ופלוני מחייבים, לעניין זה שלום משלמי. דהיינו שיש לקבל רק שני שליש. כבר עמדו על זה אחרונים, זה גמרא לא קלה, למדנו בבבא קמא לגבי בור, שבמקום שאי אפשר לשלם מהשור, אילך כאן השתלמו, אז בא לבור משלם. אילך כאן השתלמו במאי, מאי משלם. מה פתאום פה לבוא לומר שלא ישלמו? ולמאן דאמר זכאי משלמי, ולימו לאיליו עד בהדן לא אבס עליק דין עמידי, שהם אמרו לו אנחנו נשלם את חלקך, הרי אנחנו היינו שניים, איתנו לבד לא היה קורה כלום, כל המציאות של הבדין כי אתה הצטרפת. אלא חוזרת הגמרא ואומרת איכא ביניהו משום לא תלך רכיל באמרה. רבי יוחנן אמר זכאי משום לא תלך רכיל, למה כותבים זכאי, למה לא מפרטים? הולך רכיל מגלה סוד, כדי שלא יהיה רכילות, אז לא אומרים מה אמר מי. ריש לקיש אמר פלוני ופלוני מזכין ופלוני ופלוני מחייבים משום דמיכווה כשיקרא. הטענה שלא תלך אחי לא מספיק חזקה כנגד מיכווה כשיקרא. איך אפשר להגיד שכולם מזכים? זה לא נכון, הרי היה מי שאמר אחרת. אז צריך לפרט. ורבי אלעזר איתלי דמר ואיתלי דמר. בא רבי אלעזר ואומר, אני מצד אחד לא תלך אחי, אבל מצד שני מיכווה כשיקרא. ולכן כתבי אחי מדבריהם נזדקה פלוני. אז מה אני אומר? אז אני אכתוב מדבריהם נזדקה פלוני, ואף פירושו של דבר שבעצם מכוח הדיבור שלהם לא אמרתי מי ולא אמרתי מה, היה דינו דברים, התוצאה הייתה שלכן הוא יזדקה. ממילא מצד אחד זה לא הולך רחיל כי אני לא יודע מי זיקה, מצד שני זה גם לא מכזה כשיקרא, כיוון שבאמת אנחנו שומעים שהיה מישהו שסבא אחר, אבל אחרי רבים לעטות, ולכן פסקנו אחרי הרבה.